טוב, שלום לכולם. אנחנו אמרנו אתמול שאנחנו נסיים את פסקאות 9-10 בעמוד 62, בסדר? עוד איזושהי נקודה ביחס לתורה שרמזנו עליה באחד השיעורים האחרונים. אמרנו שהתורה היא מצד אחד באה לידי ביטוי בלימוד תורה, ומצד שני עצם לימוד התורה זה מצווה. מצווה תלמוד תורה. אז בלימוד תורה עצמו יש מצד אחד מדרגה שהוא למעלה מהמצווה, כמו שהסברנו, שהוא למעלה מהגוף, למעלה מהזמן, למעלה מהמקום, למעלה מהמציאות. אבל מצד שני, עצם לימוד תורה הוא מצווה. היא מצווה. מצווה תלמוד תורה. אז מה עם שני הצדדים שיש בלימוד תורה שמצד אחד הוא למעלה מן המצווה, כמו שהסברנו, ומצד שני הוא חלק מהמצוות. אז שתי הפסקאות האלה, בעולת ראייה, מקור 9, מקור 10, בעצם עוסקות בדיוק בנקודה הזאת, להבין את שני הממדים ששייכים אל התורה. בסדר? שייכים ללימוד תורה, בעיקר ללימוד תורה. ואם יש לנו זמן, כמו שאמרנו, אז אולי נתחיל משהו לגעת קצת ברמח"ל או ברמב"ן, נראה, תכף. טוב, אז קודם כל מקור 1, מקור 9, אלו דברים אנחנו נוהגים להגיד בתפילת שחרית בבוקר על פי המשנה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואז המשנה מחלקת, יש דברים שאדם אוכל את הפרי כבר בעולם הזה, ויש דברים שהקרן קיימת לעולם הבא, ואחרי כל הרשימה ששם המשנה אומרת, אז נאמר, ותלמוד תורה כנגד כולם. טוב, אז צריך להבין, מה זה תלמוד תורה כנגד כולם, מה זה שייך לפירות בעולם הזה, לקרן לעולם הבא וכו'. טוב, אז יש לפעמים שתי פסקאות לא קשות, אבל גם לא פשוטות. בואו נתחיל. הזמן והנצח, שני גילויי מציאות הם. אנחנו יודעים שיש שתי מדרגות במציאות. יש מדרגה שהיא מדרגת נצח, שאין לנו בה השגה, שהיא המדרגה העליונה שנקראת עולם הבא. כמו שדיברנו, איזה מין שפע אלוהי אינסופי, בכמות, באיכות, ברציפות, וכל מה שדיברנו פה על סוגיית עולם הבא. ובנצח אין לנו השגה, כי אנחנו חיים בעולם שהוא לא נצח. אנחנו חיים בעולם שהוא זמני, בין אם העולם הזה הוא 6,000 שנה, בין אם אנחנו חיים בממד הזמן וכו'. אז ממד הנצח זה איזשהו אינסוף אלוהי, שכשמו כן הוא נצחי, אינסוף אלוהי. אבל יש גם ממד שני, או גילוי מציאות שני, שהוא הממד שבתוכו אנחנו חיים, הוא הממד שאנחנו מכירים, זה ממד הזמן. ממד הזמן, כן, כמו שהזכרנו כמה פעמים, אנחנו חיים בעצם בשני ממדים מרכזיים, זמן ומקום. לינינו כרגע ביחס לזמן, העולם הזה, אנחנו חיים במד הזמן, הזמן בניגוד לנצח, הוא מוגבל, הוא חלקי, הוא נקודתי. למשל, היום אנחנו כ"ט בסיוון, אלפים תשע"ה, תשע"ה, יום שלישי, שעה 4:54. זהו. זה לא 4:53, ולא 4:55, ולא א' בתמוז, ולא שנת 500 לבריאת העולם. אלא זה מוגבל. אז הזמן והנצח, שני גילויי מציאות הם. ודאי, הם אחוזים זה בזה. אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא שייך לזמן, ועולם שהוא שייך לנצח, כמו שאמרו חכמים על הפסוק, כי ביה השם צור עולמים, עולם הבא נברא ביוד, עולם הזה נברא בהי. צריך להבין מה זה יוד ומה זה, נעזוב כרגע. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא ברא שני עולמים, כי ביה השם צור עולמים, והעולם הבא והעולם הזה, זה בעצם כמו שהסברנו כבר כמה פעמים, זה בעצם עולם אחד שיש בו שני ממדים, שני מרכיבים. לכן עולם הזה דומה לפרוסדור, ועולם הבא דומה לטרקלין, והפרוסדור והטרקלין, המסדרון והסלון, כמו שדיברנו, זה באותו הבית. אז זה לא שני בתים שונים. אז אף על פי שיש כאן שני גילויים שונים, ודאי הם אחוזים זה בזה. ודאי שעדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין, כלומר, ודאי שהאור של העולם הבא מאיר כבר בעולם הזה, ולכן הוא כבר בא, כמו שדיברנו באריכות. לכן שניהם ודאי הם אחוזים זה בזה, ושניהם נובעים ממקור עליון ונשגב, שהוא גם למעלה מהערכת הזמן, וגם למעלה מהערכת הנצח. זאת אומרת, הבורא מצד עצמו הוא למעלה מן הזמן ולמעלה מן הנצח. אז הבורא מצד עצמו הוא למעלה מהעולם הבא, וודאי למעלה מהעולם הזה. טוב, אבל צריכים להתרגל שאף על פי שהבורא הוא אינסוף, ההתגלות האלוהית, שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה דרכה, היא מופיעה בהקשר שלנו פה לשני הממדים, הזמני והנצחי, ויש ביניהם קשר, כמו שאמרנו, עולם אחד המכיל בתוכו את שני הממדים. אומר הרב, בהכרה שלנו, כשאנחנו ניגשים כבני אדם, מתוך ההכרה השכלית וכולי, המוגבלת שלנו, אז בהכרה שלנו, מצד הערך המבדיל את שני סוגי הגילויים של המציאות, מצד אחד, הזמן השוטף והחולף, והנצח העומד והקיים, ודאי שההופעות של אורותיהם, של שני הזמנים האלה, הזמן והנצח, מצומצמות הן כל אחת בגבולה. זאת אומרת, אף על פי שמצד המקור לנצח, הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים להכיר כנצח, והמקור לזמן הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מגדירים כזמן, אבל אנחנו מכירים את זה בצורה המצומצמת, אבל זה הרבה למעלה מזה. עוד פעם, בהכרה שלנו, מצד הערך המבדיל לשני סוגי הגילויים של המציאות, הזמן השוטף והחולף מצד אחד, והנצח העומד והקיים מצד שני, ודאי שההופעות של אורותיהם מצומצמות הן כל אחת בגבולה. הנצח זה סוג של צמצום ביחס לנצחים, טוב, לא מבין מה אני אומר, והזמן הוא מוגבל ביחס לזמנים, זה אפשר להבין. עוד פעם, גם הנצח שעליו אנחנו מדברים הוא אחד מסוגי הנצח, כי הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה נצחים. והזמן שבתוכו אנחנו חיים הוא אחד מסוגי הזמנים. אז גם הזמן והנצח מצד ההכרות המצומצמות שלנו, גם הם מוגבלות. טוב, תכף נראה זאת לא הנקודה כרגע. אמנם מצד הכוח העליון, אבל מצד הבורא, מקור אחד. מקור אחד לנצח, מקור אחד לזמן, מקור אחד לכל סוגי הזמנים ומקור אחד לכל סוגי הנצחים. ולכן, אמנם מצד הכוח העליון המאחד את הגילויים הללו שבמציאות, כלום מופיע, וכאשר דברים יתגלגלו להיראות ממקורו העליון, אז יגלה כוח ההכללה וההתאחדות של הזמן והנצח, ומהאור הגדול המופע בחיי הנצח, יופעו או יופיעו גם כן נוגהי, נוגה זה תמיד אור קלוש, אור חלקי, יופיעו גם כן נוגהי מאורות בגילויי הזמן, בצורה שתוספת ברכה, היודעת להוסיף ולא לגרע, כל זה רק כדי להתחיל להסביר לנו מה זה נקרא אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. יש איזשהו פרי, איזושהי תוצאה חלקית כרגע, אבל יש איזה קרן, איזה יסוד, שהוא בעצם שייך לעולם של נצח, הרבה יותר עליון. אז יש דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, וכו'. ומכוח הערה עליונה, תכף עוד כמה דקות תתברר בכלל למה אנחנו חותרים. ומכוח הערה עליונה וקדושה זו. באים הם אלה הדברים גדולי הערך, שעיקרם נטוע ביסוד הנצח, היסוד העיקרי זה הנצח, אבל הגילוי שלהם, והסתעפויותיהם הולכות הן בתכונות הזמן, שמצד אחד אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה הזמני, ומצד שני, והקרן קיימת לו לעולם הבא לחיי הנצח, כפי שאנחנו נוהגים להגיד במשנה בתחילת תפילת שחרית. יפה. אולי יש פה סידור רגע? אולי בואו נרגע, הדברים יהיו קצת יותר פשוטים. שחרית יש שם? רק נקרא ברשותכם. מרות שליחים. תודה. אין סידור אשכנזי? מה? לא, א' כן וב' אני לא מוצא את זה פה חבות תמצא לי הנה רגע אולי זה פה למעלה נכנסת לארכיון אתה יודע, כן? לא, בוא תמוד ילדי שזה ודאי חזק וברוך. אוקיי, אני קורא. אלו דברים שאין להם שיעור. מצאת, שבילך, תודה. אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביקורים והרעיון מצוות ראייה ברגלים להיראות וגמילות חסדים ותלמוד תורה. טוב, אז אלה דברים שאין להם שיעור. נעזוב כרגע מה זה אין להם שיעור. באופן פשוט אין להם שיעור, זה שהתורה לא קבעה מידה לדבר. פאה, כמה אתה משאיר פאה? כמה שאתה רוצה, ביקורים כמה אתה בביקורים, כמה שאתה רוצה, וכו'. גמילות חסדים, כמה שאתה רוצה, תלמוד תורה, לכאורה כמה שאתה רוצה או כמה שאתה יכול וכו'. עכשיו, חלק שני, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כלומר, מצד אחד יש איזשהו שכר, יש איזה פרי, איזו תוצאה, שהוא נהנה ממנה בעולם הזה, ומצד שני יש איזה קרן, יש לו איזה תוכנית חיסכון לעולם הבא, ואלו הן כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, השכמת בית המדרש, שחרית וערבית, הכנסת אורחים, ביקור חולים, הכנסת כלה, לוויית המת, עיון תפילה, הבאת שלום בן אדם לחברו, ולענייננו כרגע, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז איזה צד, זה הנושא שלנו, איזה צד יש בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם, שמצד אחד הקרן קיימת לו לעולם הזה, האדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, ומצד שני הקרן קיימת לו לעולם הבא. איזה צד יש בתלמוד תורה שהוא כפול, או הייתי אומר זה בשפה של הפסקה הקודמת, איזה צד, אם האדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, זה הזמן, והקרן קיימת לו לעולם הבא, זה הנצח, איזה ממד או איזה שני ממדים יש בתלמוד תורה שיש בהם מצד אחד ממד הזמן ומצד שני ממד הנצח? זו בעצם השאלה. מה? דווקא בתלמוד תורה. ותלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה שקול כנגד כולם. בסדר, ברור, אבל תלמוד תורה הוא שקול כנגד כולם. ומצד מה? גם מצד מה תלמוד תורה הוא, אני אומר את זה בצורה מאוד חיצונית, כן? הוא גם הכנסת כלה ולוויית המת ועיון תפילה ועבודת שלום וכו'. הוא הכל ביחד. נכון שאלו דברים שהאדם אוכל פירותיהם הקרן קיימת לו וכל הרשימה הזאת. בסדר, נכון, אז כל אחד מהם יש את שני הצדדים. אבל תלמוד תורה כולל את כולם. מה יש בתלמוד תורה שהוא כולל את כולם? אני רוצה רגע קצת להתחבר להערה של איתי, וכבר לענות חצי תשובה על זה. כל מה שכתוב פה, זה סוג של מצווה. נכון? כיבוד אביים, זה מצווה. עשרת הדיברות, גמילות חסדים, זה מצווה. אני מדלג, הכנסת אורחים, ביקור חולים, לוויית המת וכו', זה מצווה. הכנסת כלה זה מצווה. אז איזה צד תלמוד תורה, דיברנו עד היום, זה תלמוד תורה, לא מצווה. אמרנו שמצווה זה אלוהי בגוף, חוזרים למערל. ותורה, לימוד תורה, תלמוד תורה, זה אלוהי מעל הגוף. נו, אז פתאום אנחנו עכשיו מבינים, רגע, יש בלימוד תורה צד שהוא אלוהי מעל הגוף, אבל יש גם צד שהוא אלוהי בגוף. איזה צד? על מה מדובר בדיוק? אגדה והלכה, אבל מה זה אומר הדבר הזה? אז תראו, יש כאן פסקה נפלאה על גבי ההקדמה של זמן ונצח, זה יותר ברור, מקור 10. הנה, ולכן זה גם יענה לאיתי על שאלתו, הרי כל אחד מהרשימה, מהדברים ברשימה, אוכל פירותיהם בעולם הזה, הקרן קרן שלו, אז מה מיוחד בתלמוד תורה? אז כל הדברים האלה הם מצוות, תלמוד תורה לכאורה הוא למעלה מן המצווה. אז זה כמה שרב אומר. אומר הרב 10, אין לנו דבר בעולם, גם לא אלה שברשימה, כמו שקראנו עכשיו, שהוא כל כך כפול בערכו, שיש לו כפילות במהותו, בתכונתו. זאת אומרת, מצד אחד, חודר לכל חלקי החיים הזמניים, לשפרם, להטיבם, לאדנם ולרוממם. מצד שני, אני מנסח את זה רגע בניסוח אחר על פי חז"ל, גדול תלמוד, נעזוב כרגע את הפתיחה, שתלמוד מביא לידי מעשה. אני מצד אחד, אדם שלומד תורה, הוא בעצם מקיים מצווה, כי תלמוד תורה משפר לו, משפר אצלו את החיים המעשיים. ניקח הבנה פשוטה. אם אדם לומד איזושהי מצווה, ניקח זה טעמי מצוות, אז ברור שא' הוא ידקדק יותר במצווה, יקפיד עליה יותר, ישתייך אליה יותר, יתחבר אליה יותר, הוא יעשה את המצווה יותר טוב. מאשר אדם שמקיים את המצווה כמצוות אנשים מלומדה, כי ככה הוא הורגל, ככה כולם עושים וכו'. אז ברור שיש צד בתלמוד תורה, שמביא לידי מעשה, שלא רק שאני יודע איך לעשות, או איזה מעשה אני צריך לעשות, אלא גם אני אעשה אותו בצורה יותר טובה. כי אני מבין אותו, השתכנעתי ממנו, אני מזדהה איתו, ולכן אני גם מפעל אותו יותר טוב. בסדר? השכל יורד את הרצון, הרצון יורד את הפעולה, וכו'. אז אין לנו דבר בעולם, שמצד אחד הוא כל כך כפול, שהוא כל כך כפול בערכו, שמצד אחד, חודר לכל חלקי החיים הזמניים, תלמוד תורה, אם נשאל אדם במכון מיר, למה אתה במכון מיר? זה יכול להגיד, אני חושב, ואולי גם זה הוכח במציאות, שאדם שלומד תורה, החיים שלו בעולם הזה הם יותר משופרים, יותר טובים, יותר מוסריים, יותר פרופורציונליים, וכו'. בסדר? אז ברור שתלמוד תורה הוא לא רק איזה שהם אידאות ואמיתות נשגבות, עליונות, אלוהיות, מרחפות מעל המציאות, אלא הם משפרים את המציאות. חודר לכל חלקי החיים הזמניים, לשפרם, להטיבם, לאדנם, מגסותם, מחומריותם ולרוממם. מצד שני, אז זה הממד הזמני שבתלמוד תורה. זה הממד, הייתי אומר, המצוותי שבתלמוד תורה. שאומר בצדק גל, הממד המצוותי הזה גם בא לידי ביטוי במקצוע מסוים של לימוד תורה, שנקרא בכותרת ראשית, הלכה. נכון, צודק. מצד שני, ואורו העליון, תלמוד תורה, האור העליון שלה. התוכן האלוהי, אנא נפשי כתבית יהבית, ואורו העליון מקיף כל עולמי עולמי. בשכל התורה, בחוכמת התורה, באותיות של התורה, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם פוגשים, אני מתחבר גם למה שלמדנו, באיזושהי מידה כמה שאנחנו מסוגלים, את משה בהשכמה עלה, משה בהשכמה ירד. בהשכמה עלה, כמו שאמרנו, זה התורה מצד עליוניותה. בהשכמה ירד זה גם כשיורדת אלינו לחיים, היא עדיין בעליוניותה. אז לא רק בהשכמה עלה, גם בהשכמה ירד. אז אנחנו גם פוגשים בתורה את הצד היותר רוחני, עליון, שהוא הרבה למעלה מהחיים הזמניים, הוא הרבה למעלה משיפור החיים הזמניים, כמו שאמרנו מקודם. במחלוקת עם תלמוד גדול או מעשה גדול, נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול. נקודה. ב', שתלמוד מביא לידי מעשה. לא גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, זה לא ניסוח נכון. גדול תלמוד, מצד האמת תלמוד גדול, אורו העליון, מקיף כל עולמי עולמים, חובק כל ערכי הנצחים, כל הצחצחות העליונים, כתלמוד תורה. כי אתה שייך להופעה האלוהית היותר שלמה, היכולה להיחשף דרך סגולת ישראל. זהו. אני אתן לך דוגמה. בסדר? דוגמה תהיה טובה, למרות שהיא דוגמה קצת שטחית, אבל היא טובה. בסדר? אם אמר לך גל, תשמע נדב, יש איזה אחד, קוראים לו זרובבל. הוא מנגן בכינור, חבל לך על הזמן. יש לו אישיות ייחודית בניגון בכינור. והנגינה בכינור היא מבטאת את הדבר הכי קרוב לעצמיות האישיות שלו, כי הוא, זה הכישרון המרכזי שלו, והדרך שם הוא יוצא לפועל וכו'. יפה. עכשיו, אני אומר לך, תשמע נדב, כדי להכיר את זרובבל, יש לך שלוש אפשרות איך להכיר אותו. אפשרות אחת, שאתה תפגוש אותו כשהוא אוכל ארוחת בוקר. אפשרות שנייה, כשתפגוש אותו כשהוא נוהג באוטו. אפשרות שלישי, תפגוש אותו כשהוא מנגן בכינור. באיזה סיטואציה, באיזה מצב, אתה תפגוש יותר את האישיות הזרובבלית בעצמותה, יחסית כמה שניתן. בנגינה בכינור. נכון? כי זה שהוא נוהג וזה שהוא אוכל, זה לא מייחד את האישיות המיוחדת שלו. שגזור והדבק אלינו. האלוהי הוא מתגלה בהרבה צורות. אבל איך האלוהי מתגלה בעולמנו? בצורה הכי בהירה, הכי צלולה, הכי טהורה, הכי נקייה, הכי עליונה, הכי קדושה וכו'. תלמוד תורה, שנובע מסגולת ישראל. אז סגולת ישראל, אני לא יכול למשש אותו בידיים, אותה בידיים. אבל תלמוד תורה, כן? אני יכול להפעיל את המוח, אני יכול לדבר על זה, אני לומד את זה עם חברותה, כן? אני ממש מתגרה. השאלה אם זה לא טעות לעשות את זה עכשיו. מה אתה אומר? טעות? מה? לבדוק עם עצמי? תסתכלו על המקור 12. בואו נדגדג את הרמח"ל. מה אכפת לנו? בואו נרוויח משהו רק כדי לענות לנדב. איך? כן, דברים נפלאים הרמח"ל. תראו, דף 22, עמוד 64, מקור 12. פעם יצא לי ללמוד את הפסקה, את ההקדמה, את הפרק הזה, את ההקדמה הזאת, עם נשות אברכים. לא יודע למה בחרתי ללמוד דווקא את זה עם נשות אברכים, כדי שיבינו מה הבעלים שלהם עושים בישיבה. מה זה תלמוד תורה? טוב, בואו נקרא את ההתחלה, אנחנו רוצים להגיע בעיקר להמשך. יוצר האדם ומנהיגו, הוא עשה ויכוננהו, מוכן להבין ולהשכיל השכלה גדולה יותר ממלאכי השרת. עכשיו צריך להתרגל, כשאנחנו מדברים על השכלה אצל המקובלים, זה לא השכלה במובן של אינפורמציה, מידע. באנגלית קוראים לזה היום knowledge, משהו כזה. אלא זה חיים, שכל עליון, כמה שהמהר"ל קורא. שכל אלוהי, מה שהמקובלים קוראים נשמה. ידיעה, אבל דעת, שייכות, כן, השייכות אל השכל האלוהי. סליחה? במובן של ידע, כמו שהסברנו. אבל זה יותר מזה. אז יוצר האדם ומנהיגו, הוא עשה ויכוננהו, מוכן להבין, להשכיל השכלה גדולה, יותר ממלאכי השרת. וכבר אמרו רבותינו זוכרם לברכה, אמר להם חוכמתו, למלאכי השרת, חוכמתו של האדם, מרובה משלכם. וכאשר יחפוץ בתבונה על פי דרכו, כלומר, להוציא מהכוח לפועל את הכישרון הזה, ינחהו, הקדוש ברוך הוא, להשיג עד שמי השמיים, דברים שהם כבשונו של עולם, שכיסם עתיק יומי, זה תורת הסוד, קבלה, שורשה נבואה וכו'. אך הנה, טובו בידו, כלומר יש לאדם פוטנציאל גדול, להגיע להשכלות עליונות, לא פעם, גם הרמב"ם מדבר על השכל עליון, הוא מדבר על שכל אלוהי, לא שכל אנושי במובן, ולא ברמת המידע והאינפורמציה, ברמת של מפגש עם האינסוף האלוהי, כן אין מילים להגיד את זה. אך הנה טובו בידו, כלומר הטוב, הטוב האלוקי נמצא בבחירתו בידו של האדם, ולא משפט הבחירה, להתחכם ולדעת, או להישאר ערום מכל חוכמה. נכון, יש ספרייה, כל חוכמה שהיא, הספרים על המדף, אני בוחר אם יישאר טיפש או להחכים, בסדר? אז אם זה שכל אנושי, אז סך הכל, יש לי כמה, נקרא, אי ידיעות. אבל אם מדובר על שכל אלוקי, זה משהו אחר, תכף נראה מה זה. בכל אופן, טובו בידו ולא משפט הבחירה, להתחכם ולדעת מצד אחד, או להישאר הוא מכל חומה מצד שני, והגם שהלב והשכל בקרב גופו, נעזוב את זה כרגע. וזה תראה, כי שניים הם בתבונה אחת נבראו. יש שני ממדים, שהם בעצם שני צדדים של אותו דבר. בתבונה אחת, בבינה אלוהית אחת. מצד אחד, שכל האדם, שיש לו פוטנציאל להשכיל תכף נרמה, ומצד שני, והתורה המשכלת אותו. כששכל האדם הישראלי פוגש את התורה המשכלת אותו, יש כאן מפגש בין שני הממדים שהם בעצם אותו דבר. על התורה נאמר, הלוקו דברי כאש נאום השם. והודיענו בזה, כי אמת הדבר, עכשיו שימו לב, שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו. התורה זה לא חוכמה בלבד. התורה זה לא אותיות. התורה זה לא מילים. התורה זה לא הבנה. התורה זה אור. מי שזוכר שלמדנו בפסקה באורות התורה, אז ראינו שהאור המתחדש מנפש זו אינו האור המתחדש מנפש אחרת. המאור שבא מחזירו למוטב. יש איזה תוכן אלוקי פנימי מעבר לשכל והחוכמה, שהוא גנוז בתורה. וכשאדם לומד תורה, אז בעצם מתחבר אל המקוריות הזאת, אל האור האינסופי הזה. והודיענו בזה כי אמת הדבר, לכן הלוקו דברי כאש. כמו אש, היא מהירה, תכף נראה מה נמשל פה, יש פה הרבה משלים ונמשלים באש הזאת. והודיענו בזה כי אמת הדבר שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל, לאור בו, כי לא כחוכמות הנוכריות וידיעות החול, שאינן אלא ידיעת דבר מה, אשר ישיג השכל בתורכו. כמו שראינו חוכמות מצעירות. אך התורה הינה קודש השם, אשר לה מציאות גבוהה בגובה מרומים, משה בהשכמה עלה. וכאשר יסוג באדם למטה, אור היא אשר תאיר בנשמתו, להגיע אותו אל גנזי מרומים. אז זה הרבה למעלה מאשר אוכל פירותיהם בעולם הזה. זה מה שאצלנו באורות התורה רב קורא אור עליון. אבל בואו נמשיך עוד פה, יש פה דברים חשובים. הרוחני, הסגולי, אבל לא פעם, זה מפגש בין האדם לבין הממד הזה. הנה עוד טיפה זה יותר ברור. וכאשר יעסוק באדם למטה, אור אי אשר תאיר בנשמתו, להגיע אותו אל גנזי מרומים, אדם כביכול שט באיזשהו עולם עליון, גנזי הבורא יתברך שמו, בדרך אהרה ופעולה חזקה אשר היא פועלת בו. עכשיו שימו לב. והוא דבר החכם ותורה אור, אמר שלמה המלך. מה זאת אומרת תורה אור? למה לא כתוב תורה שכל, תורה חוכמה? תורה מדע, תורה ידיעה, לא, תורה אור. אור ממש, ולא חוכמה לבד, ולא שמראה אור בדרך דמיון, אלא אור ממש. התורה היא הערה אלוהית, האלוהי הנמצא בתוכה, אנא נפשי כתבית יבית. כי מציאותה למעלה, ובהיכנסה בנשמה, דרך לימוד תורה, דרך האותיות האלה, ייכנס אור בה, כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחד הבתים, אז יש ניצוץ של שמש באחד הבתים, יש קרן של השמש באחד הבתים. זה לא סתם קרן, זה קרן שיש בה מסגולת השמש. אז התורה, יש בה אור מסגולת הבורא, וכו'. עוד טיפה. כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחד הבתים, ואף גם זאת, הנה בדקדוק גדול, לא רק שזה אור השמש פה, אלא הנה בדקדוק גדול נמשל לאש ובהשוואה מדוקדקת. למה? כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלובה, כל אחד מאיתנו ראה פעם איזה פחם. נכון? פחם שחור, בוער. עכשיו, הפחם הזה נראה כביכול מת. אפשר לעשות איתו כלום. אבל אם אתה משלהב אותו, וואה, פתאום אתה רואה איזה אש. ודווקא הוא יכול להכין לנו את הקבב וכדומה. כי כאשר הגחלת שינה מלובה, השלבת היא בתוכה כמוסה וסגורה. אז תורה אור א' היא מקור אור. ב' איך האור הזה נמצא בתוכה? כמוס וסתום ממש כמו בגחלת. לא נראה לך שיש שם אור. אשר בהפיח בה, אבל אם אתה מפיח אותה, דרך לימוד תורה, דרך הפה המדבר את האותיות, אשר בהפיח בה, אז תתפשט ותתלהב ותצא מתרחבת והולכת. ואז אתה רואה פתאום כל מיני גוונים באש הזאת. ובשלבת ההיא נראים כמה מיני גוונים, אשר נראה בתחילה בגחלת, והכל מן הגחלת יוצא. והנמשל, כן התורה הזאת אשר לפנינו, כי כל מילותיה ואותיותיה כמו גחלת הן, אשר בהצית אותן כן כאשר הן, לא יראו כי הם גחלים וגם כמעט עמומות. אבל מי שישתדל לעסוק בה, אז תתלהב מכל עוד שלבת גדולה, ממולה בכמה גוונים, אין הידיעות העומדות צפונות בתוך האות ההיא, וכבר פירשנו בספר הזוהר על א' ב', ואין הדבר משל, אלא עצמי כפשוטו ממש, כי כל האותיות שאנו רואים בתורה, כולן מורות על 22 אורות הנמצאים למעלה, הנמצאים באותיות, הרמוזות באותיות, הכלולים באותיות, והאורות ההם העליונים מזהירים על האותיות. אדם לומד תורה, פתאום כל החיים שלו משתנים. ממה זה בא? מה, השכל שלו שכנע אותו? יש עוד הרבה שכלים שהוא לומד. מה קרה פה שפתאום כל החיים משתנים? כי הוא נפגש עם מקור האור הזה. אבל אנחנו כאן עוד לפני ההשפעה הזמנית, כלומר ההשפעה של התורה על האדם בעולם. אנחנו רוצים להבין בכלל מה זה תורה. זה נצח, זה אורות עליונים. ומכאן נמשך קדושת ספר תורה, תפילין, וכל כתבי הקודש וכו' וכו'. מדלק טיפה. ונשוב לעניין. כי האורות העומדים על האותיות, ובאותם האורות כלולות כל הבחינות הפרטיות שיש על כל עוד ועוד כאשר זכרתי, אך אין מגיע לנשמת הרואה את האותיות ההן, אלא אורך הצטום כמו הגחלת. אבל כשמשתדל האדם להבין, וקורא וחוזר וקורא ומתחזק להתבונן, הנה כל כך מתלהטים האורות ההם, ויוצאים כמו שלהבת מן הגחלת בנשמה, לא רק מצד ההבנה השכלית, אלא מצד המהפכה הפנימית, כמו שאמרנו, החוכמה היוצרת ולא רק המציירת, ועל זה אמר התנא, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, ממש כמו גחלת שנראית לנו עמומה, שצריך להפוך את הפחם שם, את הגחלת, ואז אתה רואה את כל הגוונים יוצאים והכל משתלב ומתלהב. כי צריכים העוסקים להיות הופכים והופכים, עד שתתלהב כמעשי האש ממש. עוד טיפה. והנה ביות השלבת, אני רק קורא את זה, והנה ביות השלבת מתלהטת, כבר אמרתי שיש בה כמה גוונים מרוקמים, וכן נמצאים, כמה עניינים גדולים נכללים בשלבת של האור הזה? אמנם עוד עניין אחר נמצא, כי יש כמה פנים לתורה, וכבר קיבלו הקדמונים שלכל שורש מנשמות ישראל יש כולם בתורה, עד שיש 60 ריבו פירושים לכל התורה, מחולקים שירו הנפשות, וזה שהתורה מתפוצצת לכמה ניצוצות, בקיצור, כל אחד שלומד תורה בעצם רואה את עצמו דרך התורה. זה, רק כדי להבין, כדוגמה, על איזה אורות עליונים מדובר. אז זה אור עליון. כשלבת. כגחלת. טוב, יש הרבה מה לעיין פה. זה לא כזה פשטני כמו שאני קורא את זה. טוב, נחזור אלינו, כל זה רק. בסדר, נדב, קצת יותר טוב. מה? קצת יותר טוב. מה? כן, לא טוב, זה דברים פנימיים. רק שנייה אחת. טוב, תראו אחרי זה את הרמב״ן, זה קצת ארוך, אני מתלבט אם לקרוא פה משהו, אבל... תסתכלו רגע ברשותכם, בואו כן משהו קטן. את המסקנה, תסתכלו רגע בעמוד 63, מקור 11, דף 22, בסוף, בצד שמאל, הקטע האחרון, ונחזור לכוונתנו ונאמר. רואים את זה? דף 22, עמוד 63, מקור 11. מאמר על פנימיות התורה לרמב"ן. מופיע בכתבי הרמב"ן. אז הקטע האחרון בפסקה שלפנינו. ונחזור לכוונתנו ונאמר, זה סוג של ככה, סיכום קצר. כי כשתאמין שהתורה עמוקה עד מאוד, ופנימית בחדרי משכיותה, לעולם תהיה משתוקק וכוסף ותואב אחריה, ותהיה נפשך חושקת ונמשכת אחריה תמיד, כדי לגלות דבר מסתרע, וכדי להשיג מתעלומותיה. לא מצד השכל והחוכמה בלבד. מצד המאור האלוהי הגנוז בתוכה. על זה, ועל זה נאמר, והיה אם שמוע תשמע. כלומר, אם אתה שומע ומאמין שיש בסתרים גדולים ותעלומות שראויים לכל שלם לשומען, תזכה ותשמע. אבל אם מבחינתך התורה זה רק חוכמה, אז מקסימום התורה היא אינפורמציה. אם יפנה לבבך ולא תשמע, כלומר, אם תאמין, תראו איזה משפט, אם תאמין בלבבך שהתורה פנויה ורקנית, מה זה פנויה ורקנית? ואין בה נשמה פנימית, אלא רק שכל ומדע, כמו באוניברסיטה, לעולם לא תחוש לה, ולא תזכה לעד לשמוע להשיג דבר מסתרע. אבל אם אתה מבין שבתורה יש לא רק חוכמה, אלא החוכמה מחביאה נשמה, מסתרים, אנא נפשי כתבית יעבית, אורות, עליונים, אז תשיג מסתרע. וזהו סוד יאב חוכמה לחכימין, או יאב חוכמתה לחכימין. מישהו חכם כבר מבין מהי התורה, הוא ידע להוציא משם את זה. ובלב כל חכם נתתי חוכמה. טוב, עוד משפט אחד אפשר לו לקרוא. ואתה בני, שמע, הנה מסרתי ביתרה תחילה הקדמה זו לפי שזהו השורש והעיקר לאמונה. כי מי שאינו יודע ומכיר מהותו של דבר, אדם הרבה פעמים עוסק בדבר מסוים, הוא בכלל לא מכיר את המהות שלו. הוא פוגש אותו מבחוץ, בלבוש שלו, בביטויים שלו, בפרסיה החיצונית שלו, והוא לא מבין בכלל במה הוא עסוק. אז אם הוא לא מבין את המהות של הדבר, מה הוא יכול כבר להוציא משם? כי מי שאינו יודע ומכיר מהותו של דבר, לעולם לא יחושש לו. ומי שלא ידע מעלת התורה ומעמקיה, עוד לפני זה שהיא משפרת את החיים הזמניים, קודם כל שהיא אור עליון שם, בהשכמה עלה, שהיא מקור אלוהי, שהיא נפשי כתבית יעבית, שהיא יגחלת, וכו', לא יחושש לבקש לה טעם. כי איננו שווה מי שחופר מקום למצוא בו מטמון, לפי עומדן הדעת, למי שחופר ויודע בוודאי שיש מטמון באותו מקום. אחד, חופר בור, רוצה להגיע למים, אבל אין לו ודאות שיש המים. מהר מאוד הוא תייאש. ראו במאמר בממרי ראייה להוסיף אומץ. אבל מי שיש לו ודאות, שבסוף הוא יגיע למים זקים וצלולים שראויים לשתייה, הוא יחפור בצורה אחרת לגמרי, והוא יגיע בסוף למים. והנה תורתנו התמימה, ידענו כי כולם מלאה מטמונים. כמו שאמר, וכמטמונים תחפשנה. דרך אגב, הפסוק אומר שככסף, איך אומר הפסוק? אם תחפשנה. לא. עוד פעם, אם, זה הופיע בתחילת מסילת ישרים. אם תבקשנה ככסף, כמטמונים תחפשנה. כמדומני, זה הניקוד. יפה, אז תבין יראת השם. זאת אומרת, מצד אחד צריך לבקש את התורה כמו כסף, מצד שני צריך לחפש אותה כמו מטמון. מה שני המשלים? אז לפי זה פשוט. כשאתה מבקש כסף, מי יודע אם תרוויח? אדם פותח עסק. הוא לא יודע אם הוא ירוויח. אז הוא מוכן להתאמץ על זה. הוא מוכן להשתדל, כי שום דבר לא ודאי. מצד שני, כשהוא מחפש דבר כמו מטמון, יש לו ודאות על זה, אז יש לו ביטחון. אז הקשר לתורה הוא מצד אחד ההשתדלות והמאמץ והמוטיבציה, שהיא בעצם תוצאה שאני לא יודע בעצם למה אני יכול להגיע, ואני מתאמץ מאוד להשיג, לעשות את ההשתדלות המקסימלית יותר, ומצד שני יש לי ודאות לגמרי שיש כאן מטמון מתחת לאדמה הזאת. אז אם תבקשנה ככסף או ככסף וכמטמונים תחפשנה, לבקש כמו כסף מצד המאמץ וההשתדלות, ולחפש את המטמון מצד הוודאות המוחלטת שנמצא את מה שאנחנו רוצים למצוא. והנה תורתנו עצימה ידענו כי כולם מלאה מטמונים, כמו שאמר וכך מטמונים תחפשנה, ואין לך מקום בכל התורה שאין לו מטמון, מעין אותה הפרשה. טוב, עוד חשבון נעזוב את הפרט הזה. אז בואו נחזור אלינו. אז עוד פעם, אין לנו דבר בעולם שהוא כל כך כפול בערכו, חודר לכל חלקי החיים הזמניים, לשפרם ולהטיבם, לאדנם ולרוממם מצד אחד, ומצד שני, ואורו העליון מקיף או מקיף כל עולמי עולמים, חובק כל ערכי הנצחים וכל הצחצחות העליונים, ושני הממדים האלה כפול בערכו כתלמוד תורה. הנה מה שאמר הגל מקודם. הצד המעשי שבתורה בכללו הוא דמות עליון ליסוד הפירות שבעולם הזה, שתלמוד נביא לידי מעשה. אז יש מקצוע בתורה שהוא עוסק יותר בהשלכות המעשיות, קוראים לזה לימוד הלכה. כלומר, מצד אחד יש הפרש בין תלמוד תורה לקיום מצוות, אבל מצד שני, כל תלמוד תורה יש בו ממד מצוותי, א', עצם תלמוד תורה ומצווה, וב' שתלמוד מביא לידי מעשה. ויש מקצוע שלם שיברר לנו או יאפשר לנו להופיע תלמוד במעשה, תלמוד בשיפור החיים הזמניים, שזה הלכה, שזה הצד המעשי, שזה מקביל לפירות שבעולם הזה. ומצד שני, יש בתורה צד שני, והצד השכלי, העיוני, של המקור האלוהי של התורה, השורשים הרוחניים שבתוכה, החיי העולמים שבתוכה, והוא היסוד לקרן הקיימת לעולם הבא. זה בא לידי ביטוי בלימוד הגדה, שורשו קבלה, שורשו נבואה. ועל ידי כפילותה הכללית לחיי נצח וחיי שעה, אולי רק עוד משפט אחד, אז אם כן, דווקא תלמוד תורה הוא כנגד כולם, אוכל פירות עם העולם הזה וקרן קרנות לעולם הבא. אין, נכון שיש מצוות כמו המצוות הנתונות, הנזכרות כאן במשנה, כיבוד אב ואם, הכנסת כלה וכו', שיש בהם את שני הצדדים, וצריך להבין איך בכל מצווה יש שני צדדים, זה עוד נושא. תראו שם בעולת ראייה. אבל תלמוד תורה זה השיא כנגד כולם. כי מצד אחד, רק תלמוד תורה, בניגוד לשאר המצוות, יש בו צד שהוא למעלה מן המצווה, ומצד שני, תלמוד תורה הוא מצווה. מצווה תלמוד תורה, אבל תלמוד תורה זה למעלה מן המצווה, אבל זה גם מצווה. אז גדול תלמוד, אבל שתלמוד מביא לידי מעשה. אז הוא כפול בערכו, והוא כפול בערכו יותר מכל הדוגמאות הנזכרות במשנה. לכן, ועל ידי כפילותה הכללית, מצד אחד, אוכל פירותם בעולם הזה, מצד שנכיר את קמת לעולם הבא, ועל ידי כפילותה הכללית לחיי נצר וחיי שעה, חודרת היא הכפילות הקדושה הזאת לכל אלה הפרטים הגדולים. ולכן כשאדם לומד תורה באמת, מצד שני הוא מפליג לעולמות רוחניים עליונים, ומצד שני הוא יודע לגלות את כל הערכים העליונים האלה בפרטי הפרטים המעשיים הקטנים של החיים. לכן דרך אגב, כידוע, פרשת משפטים היא מיד אחרי פרשת יתרו. אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה במעמד הר סיני עשרת הדברים או שני הדברים בצורה ישירה, אחרי זה מתחילה להופיע ההתפרטות של כל הדינים, ובעיקר דיני נזיקין, בעיקר בענייני ממונות, שבין אדם לחברו וכו'. כי יתרו ומשפטים זה דבר אחד, בניגוד לשאר הדתות, שבדרך כלל זה רעיונות נשגבים עליונים, אבל אין לזה שום ביטוי מעשי. אז חיי נצח וחיי שעה. ועל ידי כפילותה הכללית לחיי נצח וחיי שעה, חודרת היא הכפילות הקדושה הזאת לכל אל הפרטים הגדולים, שמצד ערכם החודר בשעה ובנצח, הרי הם מהדברים שיש להם קרן ופירות, וחיים לעולם הבא ולעולם הזה, ובשביל כך תלמוד תורה כנגד כולה. אני חושב שכל אחד מאיתנו שלומד תורה, משתדל ללמוד תורה בהתמדה כמה שניתן, בהעמקה, אנחנו לא מגיעים למדרגה שהרמח"ל מדבר עליה, אבל לפחות באיזושהי שייכות לדבר הזה, איזושהי כמיהה לדבר הזה, אז הוא רואה על עצמו שמצד אחד שהוא לומד תורה, הוא נמצא באיזשהו עולם עליון מאוד, נשגב מאוד, הרבה למעלה מהמציאות, הוא פוגש איזה אור אלוהי שהוא הרבה למעלה מהמציאות, ומצד שני, זה מתקן את המציאות, זה מתקן את החיים, זה משפר את החיים המעשיים ממש. זה לא רק מרחף מלמעלה. בסדר, אז זה הצד שתלמוד תורה כנגד כולה. טוב, עקב החתונה נסתפק בזה להיום. ממחר, ממחרתיים, בעזרת השם, אנחנו מתחילים את השלב הבא, שהוא התורה והאדם. עד לכאן בעצם מה עשינו לגבי תורה, הגדרנו את המושג תורה בכותרת כללית מאוד, מורה את הכל, יסוד הכל, מקור השפע וכו', ועסקנו בגילוי מדרגותיה, גדול גדול בגדול ממש, עולם הזה, עולם הבא, תורה מצוות, שכל מוסר טבע, או שכל מוסר גוף, ואנחנו עכשיו מגיעים לשלב יותר מעשי, איך אני כאדם סובייקטיבי, מגלה, אמור לי למצוא את הדרך, או את המתכון, לגלות את התורה המיוחדת לי, את התורה האישית לי. שזאת סוגיה חשובה ביותר. בסדר, אז אנחנו הגענו לעמוד 65, התורה והאדם. דף 23, נתחיל בעזרת השם ביום חמישי. בסדר? יופי, קצת נגענו ברמח"ל, קצת ברמב"ן. יישר כוח, ברוכים תהיו.